בעזרת השם בצורה יותר מסודרת את סעיף ג' שראינו אותו בסוף השיעור הקודם קצת מהר. שעוסק בתורה בדברים פשוטים. מה זה דברים פשוטים? דברים פשוטים זה אומר גם הנושאים שבהם אנחנו עוסקים, דברים יותר פשוטים, לפעמים דברים רגילים בין אדם לחברו, לפעמים עניינים המוניים, המוכר את הבית, מה כלול במחירה, המוכר את הספינה, מה כלול בספינה, במחירה, מי שלמד בבת וכדומה, דברים שאולי אפילו נחשבים, נראים כמו שכל אנושי, בכללים הגיוניים רגילים, נקרא דברים פשוטים, אבל זה תורה, זה תורה, אין הבדל, זה ממש דברי אלוקים חיים. תראה, ולפעמים גם דברים פשוטים יכול להיות מצבים יותר נמוכים של החיים, לא מצבים מרוממים, שהתורה באה לפתור בעיה שהיא כולה בנויה על כישלון, מישהו נכשל בעבירה, או איך גודרים אדם מיצר הרע וכדומה, לדברים לכאורה ששייכים מכתחילה, למישורים נמוכים של החיים, והתורה אומרת דברה, התורה אומרת מה עושים, ולכתחילה, מה עושים בדיעבד, בכל המצבים האלה. התורה עוסקת, דיברה תורה כלשון בני אדם, לא מובנים. גם הסגנון, גם ההתייחסות, גם ההיגיון לפעמים נראה, וגם הנושאים המדוברים, הם כולם ממש כלשון בני אדם אנושיים לגמרי נראה לכאורה. יראה איך ירד האור העליון בצורה נפלאה, עד שהתיישב כל כך יפה בעולם המעשה. ויחיד ומבוא על העיקר הגדול הזה. אומרת, אנחנו רואים פה, וזה כבר פלא, כבר קצת הרב עסק בזה בסעיף הקודם, שהרי אנחנו יודעים שתמיד כל משפט של תורה, כל אמירה, כל פסוק, וכל דיבור במשנה או בגמרא, ואפילו בכתבים מאוחרים יותר, זה דברי אלוקים חיים. ואנה נפשי כתבית יעבית, את עצמי כתבתי ונתתי. כל דברי תורה הם אלוקות ממש. אפילו תורה שבעל פה, כמו שהגמרא אומר, בגיטין דף וב, ושני מוראים חלוקים בזה דין. ומה עוסק? הקדוש ברוך הוא אומר, אביתר בני, מה ככה הוא אומר? רבי יונתן, רבי אביתר נחלקו, אז מה? הקדוש ברוך הוא עוסק, רבי יונתן בני ככה הוא אומר, אביתר בני ככה הוא אומר. זאת אומרת, וכאן כתוב גם, מברכים נותן התורה, לשון הווה, כשאדם לומד תורה, כאילו עכשיו הוא מקבל את התורה, כאילו קיבלה מסיני. עכשיו אתה מקבל תורה בהר סיני. עכשיו יש לך פגישה, אתה זוכה להיפגש עם ריבונו של עולם, עם האמת של התורה, עם השלמות הרוחנית של התורה, שנמצאת עכשיו בסוגיה הזאת ובעניינים הפשוטים האלה. לא תחשוב שעכשיו זה לא אותה מדרגה, לא, זה אותה מדרגה. ואיך זה מתחבר? אז דן לך, שזהו הפלא בתורה, שעם כל מה שאין לך נושא בתורה, לא רק שהוא אלוקי מצד קדושתו, לא רק שהוא אלוקי מצד שבזה תליה הגשמת מגמת התורה בעולם. אם אנחנו יכולים לומר שלמה הקדוש ברוך הוא נתן תורה בעולם, התורה מכילה בעצם את כל האידיאלים וכל הקדושה שצריכה להיבנות בעולם. הכל נמצא בתורה. אבל איך זה נמצא בתורה? זה לא נמצא רק באותו חלק של תורה שעוסק בנבואה, או עוסק ברוח הקודש, או עוסק בנסתרות. זה נמצא לא פחות גם בחלקים האלה של התורה. אותם החלקים הפשוטים, אותם החלקים לכאורה של התורה, שמדברים על הצדדים האנושיים של החיים. ולא רק זה, אנחנו גם יכולים להבין שהיגיון אחר וכללי לימוד אחרים מולכים בשתי העולמות. הרי אם אתה מדבר על התורה הנגלית, התורה ההלכתית, הרבה פעמים יש לה משקל גדול, יש בעולם ההלכה של הדברים הפשוטים, הרבה מקום יש לה סברה, סברה למה להקרא? חלק גדול מנזיקים בנוי על סברות, סברות אנושיות של חז"ל כמובן. אבל הפלא הוא שהסברה האנושית הזאת מותאמת למה? לשורשים הקדושים שמשם נחצב הדבר התורה הזה. וזה אומר שהרי כל התייחסות של תורה לכל נושא מותאמת לבניין התשתית שהתורה הולכת ובונה, הולכת ובונה, הולכת ובונה את הקדושה, את המגמה האלוקית, את האידיאלים האלוקיים שיש בה, הולכת ובונה בכל אתר, בכל צד של החיים, הכל זה אותו בניין. ובלא הבניין המעשי הזה חסר הבניין הרוחני הנשגב, שלא תאמר שהקומה העליונה הרוחנית הנבואית שמה זה לא חי לבד. אם זה לא יוכל להתגלות הוא בעצמו בעולם המעשה, אם אותה אמת תעצר ולא תוכל לומר את אמירתה גם לגבי העולם המעשי האנושי הנמוך ביחס, אז התורה איבדה את כל מגמה. זה בדיוק הסוד, שעם כל מה שהתורה היא שייכת לדבר השם, כל מה שהתורה היא ממקור אספקלריה המהירה למעלה מנבואה, וכל משפט של תורה הוא דברי אלוקים חיים, ושם מולך היגיון רוחני בשורשי הדברים, היגיון אלוקי, היגיון אצילי של ספירות קדושות, של מדרגות שהן יותר מזה אפילו, אותה אמת מתלבשת, איך שנקרא לזה, או משהו מתגלה מקופלת בתוך העולם ההלכתי, ואתה יכול ללמוד את עולם ההלכה כמות שהוא, וזה פרוס לפניך. ועם הכלים האנושיים שיש בידך, יש לך את מלוא הכלים לפגוש את האמת ואת רצון השם ואת מה שהתורה רוצה להגיד לך, או בסוגיה הזאת, בהלכה הזאת, למעשה זה שאתה עושה. זה דבר פלא. יש מערל בתפארת פרק י"ג שהוא מביא איזה זוהר ארוך. הזוהר אומר שניים מקרא ואחד תרגום, זה שלוש קומות של תורה שנמצאות מתלבשות זו בתוך זו. יש את הקומה הגלויה, דיברה תורה כלשון בני אדם, משפטים, פטפוטים, אפילו לשון הזוהר סיפורים, תורה מספרת סיפורים, חומש בפרשת חיי שרה, חומש בראשית, מה מטייל שם עבד אברהם, ועשה לבטואל ולבן וככה וזה, התרחשויות. זה נראה לכאורה קומה אנושית, מלובש בזה קומה נשגבה מאוד מאוד מאוד, קומה אלוקית. אבל יש עוד מדרגה. יש מדרגה שאפילו לא נמסרה לנו, עוד יותר כבוסה. מדרגת הקישור של כל זה אל ריבונו של עולם היא אפילו למעלה מההשגה שלנו, אבל זה לא מפריע לדברים לחול. זאת אומרת שאתה לומד תורה גם באותם הדברים הפשוטים, אתה נפגש ואתה מתחבר לכל המדרגות האלה, וזה ככה מסודר. צריך לדעת את זה. בסעיף הקודם הרב דיבר על זה שאם אדם ניגש מתוך החפץ להתדבק בקדוש ברוך הוא, מתוך החפץ להתמלא מקדושת הקדוש ברוך הוא, מתוך זה הוא ניגש לכל לימוד, אז כל פרט ופרט מתברך ומבשם אותו. זה באופן הרוחני נשמתי. וכאן הוא אומר קודם כל באופן ההגיוני. דה לך, גם בשיטתיות של הלמידה זה עובד ככה, שההיגיון שבעולם הלימוד, עולם ההלכה, בלמדנות, בסוגיות, ההיגיון הזה, כמו שהוא מונח לפניך, הוא נושק, הוא מתחבר, הוא מנותק עם המערכות ששם מולך היגיון נבואי, היגיון רוחני, ולמעלה מזה. וככה התורה מסודרת. אז התורה היא דבר פלא, זה אור אלוקי, שמולבש בכלים כאלה, וזו אותה אמת, מונחת בצורה שתהיה מתאימה גם לעלייה, לאנשי מעלה, ובעליות נשגבות, למי שראוי לזה, ונבואה ורוח הקודש, ואידיאלים וכו'. והיא גם מונחת, אותה אמת מקופלת, בפנייה לעולם ההלכה, עולם המעשה, בכללים שמתאימים לעולם המעשה, ומיושבים היטב המציאות. אותה קדושה גם בתוככי המציאות. זה יוצר חיבור שמיים וארץ. זה אומר שקודם כל התורה היא צינור פלאי שמאפשר לאור הכי עליון, למעלה מבינתנו וכלי השגתנו, ממש להיות בעיר את המציאות התחתונה ומעלה אותה. מבינים או לא מבינים, רואים או לא רואים, וזה ככה, וזה חל בנו, אנחנו נדשים. אז כמו שזה מאפשר לו את השמיימיות להוריד ארצה, זה כמובן גם מאפשר הפוך, לעשות מהארציות שמיימיות. הרי בעצם לימוד תורה, דווקא בזה, שהתורה היא גם הגיונית וגם מונחת, ברבנן ותלמידיון ובית המדרש, הרי העוסקים בתורה, בלימוד ושינון והבנה, הם בזה מחברים את המציאות כולה, שבתוכה הם שבויים ובתוכה, ובסוגיותיה הם עוסקים, הם מחברים גם אותה אל המציאות השמיימית, להיות אף היא שמיימית. זה החיבור שהתורה פועלת, זה החיבור שהתורה עושה, זה החיבור שהתורה מאירה, וככה היא בונה את העולם. אדם לומד תורה, נשמע פירושו, להתחבר עם האור של התורה. להתחבר עם האור של התורה, ואומן הכי שלם הזה, ואומן הגדול הזה, שהוא אור שמיימי בתוך הארץ, הוא אור נשגב, אבל גם בנוי יתב המציאות, הוא אור שמלה בונה מציאות. הוא אור שמחיה את המציאות יותר ויותר, מגלה את האלוקי שבה, יותר ויותר בונה, ובונה ממש. תמידי חיים נקראים, משים שלום משהו, אל תגרי בנייך לבונייך, תמידי חיים מול תורה, בונים את הקדושה במציאות. הקדושה נבנה, נדבך אחרי נדבך, תחום אחרי תחום, התורה לא מזניחה. אין תחום שאין אפשרות להעיר באור הקדושה אותו. כל בחינה בחיים, לא רק ברמח ושסה, אלא כל בחינה, כל צעד, מקבל את ההערה ואת את היחס של התורה בהתאם אליו. צד הכלל בישראל, צד הפרט בישראל, צד המשפחה בישראל, וכל המערכות מתמלות קדושה, נבנות ועולות. זה, באור הזה אתה זוכר להיפגש, ובכל כל סוגיה יש מכלול של החיבור הזה. זה לא רק שאתה לומד את הסוגיה, אתה מאיר ומתחבר עם האור הנקודתי שנמצא פה, אלא אתה בעצם מתמזג באותו ים אחדותי של אור, שבו הכל מאיר, שאין פינה שלא תהיה מואר, וזה ממלא אותך. ואתה גם מחזק את זה, כמו שהוא אומר, התיישב כל כך יפה בעולם המעשה, יחיד ובבואו, על העיקר הגדול הזה ועוז החיים הללו, הנובעים ממקור קודש הקודשיים. עד כאן בסדר. כמובן לכם.
יש דברים שהם, ההלכות שנובעות מהאומדנו של בני אדם. לכאורה זה רק במקרה, כי בני אדם ככה חושבים.
אז התורה, מה זה דברי התורה כלשון בני אדם? אז התורה אומרת, כן, התורה לא רוצה, אין לה, כן, מה אמר משה רבנו מלאכי השרת? למה התורה מתאימה לנו? כי הלא תרצח לא שייך לכם, שייך לנו. הלא תרצח הוא שייך דווקא לאנשים קדושים, לא. הוא שייך לאנשים מאוד ארציים, נכון? ולא תנאף ולא תגנוב וכן הלאה. שייך לאנשים מאוד ארציים. התורה מדברת מה עושים אנשים כאלה. לא רק לכבד את אביך ואת אמך, שהוא אמר להם, משה רבנו לא שייך לכם. אלא גם הדברים הכי פשוטים. התורה מוכרחה להיות מונחת בכלים כאלה. אתה רוצה לעשות משפט ישר בבני אדם, אתה צריך לדעת. מדד בני אדם שעושים הסכם כזה, שעושים חלות כזאת, למה הם מתכוונים בכלל? עומד עיניים מאוד מאוד משמעותי. מה מונח במילים? אדם נדר נדר. מה מונח בנדר שלו? למה התכוון? בטח, זה משתנה, זה משמעותי. זה הסוגיה. כן? אבל כשהתורה אמרה, מוצא שפתיך תשמור, או לא יאכל דברו, אז היא דיברה על אותו בן אדם שיוצא ונודר, ולפעמים נודר בלי מחשבה, לכן יש התרה והפרה וזה. אז אף על פי כן, לא יחל דברו. הדבר שלך, מה שעלה בקרבך עכשיו, לאסור או להקדיש, או מה, זה חל, ואתה תחויב לזה. לא אמרנו שהיית צריך לעשות את זה, לא אמרנו שטוב שאתה עושה את זה. אבל התורה אמרה, תשמור את דבריך, ואנחנו צריכים לדעת מה אמרת. בדיוק אתה, פלוני. הגיוני או שיבוני. זה, אנחנו רואים, התורה, יש לה דבר כזה, יש. יש מציאות כזאת, זה אמת, אמת שככה בונה החיים. טוב. אבל כאן הרב מחדש דבר שהוא עוד אחר כך ירחיב. בסעיף הבא ובסעיף ד' ה' אנחנו יותר נבין אותו. הרב אומר, עוז החיים הללו הנובעים מקור קודש הקודשים, המלאים על ידי השביל המקודש של אור ישראל בכל העולם כולו. העניין הזה שכאילו עם ישראל נכנס פה, בתור זה שתכונת חייו היא המאפשרת ליצור את הגשר הזה בין העולמות, היא המאפשרת ליצור את הופעת האור בכל בשמירה על מדרגתו, למה זה דווקא שייך לעם ישראל, למה זה כל כך מתאים לעם ישראל, למה זה שעם ישראל עוסק, נבחר לקבל תורה, עם ישראל עוסק בתורה, דווקא זה מאפשר את זה, אנחנו נראה יותר בסעיף הבא, וזה מקרץ סעיפים הבאים, אז החלק השני של הפרק עוסק בזה. אנחנו רק נדע את זה, שזה ברור שבכוונה התורה לא ניתנה גמורה. התורה ניתנה גמורה בתורה שבכתב שבה. ונמסר למשה רבינו, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נמסר למשה מסיני, נכון. אף על פי כן, אנחנו אומרים שהתורה נמסרה לרבנן ותלמידי אהרון, ויש לימוד תורה, ויש, אין בית מדרש בלא חידוש, והתורה, דברי תורה פרים ורבים, ולא בשמיים מי, ואנחנו יודעים שאם כן, התורה שבחיי עולם אתה בתוכנו, זה תורה שבעל פה, ודברי תורה שבעל פה אסור לכתוב אותם, אלא בגלל עת לעשות אשר הפרו תורתך, ובכוונה זה ככה, למה? שהתורה תהיה חיה בקרבנו, וממילא הגימור הסופי של איך שהדברים צריכים להיות בשולחן ערוך המסודר הסופי, הם יהיו נגמרים על ידי רבנן ותלמידיהון בכוונה, כי זה בעצם עושה אותנו בעצמנו חלק מיצירת התורה. הרבה אמת יש בזה. קודם כל, שאנחנו ברי אחי. זאת אומרת שהתורה, אותה אלוקות, אותו אור כזה נשגב ושלם, אפשרי לו להיגמר על ידינו, וזה לא פוגם אותו. זה פלא, נכון? אז זה כבר אומר מה אנחנו, ומה זה בית מדרש בעם ישראל, ומה זה עשיית הדשמיה שיש על, על, על לומדי תורה בישראל. דווקא עם ישראל, כן? טוב, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים, אל תאמין. ישבו גאוני הגויים, וילמדו תורה, לא יצא מזה שום סוגיה ושום אמת ושום ברור. דווקא אצלנו איך להסביר את זה לך, אבל ברור שזה ככה. אז זה שייך לנו, וזה אומר שדווקא ככה התורה צריכה להיגמר, במה שהיא ממשכת, היא ממשיכה להיות נוצרת, ובונה אותנו, ואנחנו ממשיכים ובונים את התורה, והתורה היא חיה בתוכנו, ממשיכה ליצור תוך כדי שאנחנו לומדים אותה, ואוהבים אותה, ונבנים מתוכה. חלק בלתי נפרד מעניינה של תורה, ואפילו יש הבדל קומות של תורה, לא הרי קומת התנאים וקומת האמוראים וקומת הגאונים וקומת ראשונים, קומת אחרונים וקומת הפוסקים. וזה לא במקרה שכל דור בונה קומה אחרת, וככה זה לפי סדר שריבונו של עולם סידר. ויש גם שימוש תלמידי חכמים, ויש לא שימשו כל צורכם. גם זה חלק מסדר אלוקי, אם כי אולי מתאים יותר לגלות, אז תורה של גלות, יש תורה של ארץ ישראל, הרב בפרק הראשון מאוד מעריך, מדרגות של תורה שבעל פה, וכל שעם ישראל הוא יותר עם ישראל, יותר בארצו, יותר בארץ ישראל, ככה הזיווג הזה, שאנחנו מגמרים את התורה בלימודנו, ומיישמים ובעצם פורסים אותה בצורה מוגמרת בחיים, יותר מכוון לרצון האלוקי, כאשר אנחנו בשלמות חיינו, על אדמתנו, בבריאות החיים, גם ההיגיון, כן, אוויר, חיי נשמות, אוויר הרצח, גם ההיגיון שלנו, יותר מכוון לרצון האלוקי המקורי, ואף על פי כן. זה לא אומר שתורה שחוץ על זה לא תורה. זה שיש מדרגות בתורה, כך ירמנו שם סידר. תורה מתחברת ומתלבנת. אותה תורה, אותה אמת. שהרב כותב באיזשהו מקום, למה יש יום טוב שני של גלויות? מתגלגל ככה, וזה אומר לנו שאולי בחוץ לארץ קשה לאחוז את האור הזה של יום טוב ביום אחד. קצת יותר הספקות מרובים בחוץ לארץ, יותר תורה של ספקות, ויותר מתאים ככה, לפי המדרגה, לפי אבל זה לא המקום עכשיו להרחיב בזה. אבל זה אומר שהתורה מחוברת בנו מאוד, ואנחנו יוצאים בתורה, זה לא במקרה. ונסביר אחר כך יותר מאוחר למה בזל השם. אז אנחנו, וידע ברור, אנחנו חוזרים לשורש הזה של יד המשפט מובלע פה, ואנחנו חוזרים למהלך הסעיף הזה בכללותו, וידע ברור שהאור הזה המצומצם כל כך בתיבות ובאותיות, כן, איזה מין דבר זה? אור שמיימי, אבל הוא מקופל במילים ובאותיות מדוקדקות, ואנחנו גם יודעים אפילו שדורשים הלכות מכל איתור של איזה אות, מכל מילה כזאת שכתובה דווקא מילה הזו ולא מילה אחרת, וזה מין דייקנויות כאלה, ולא רק זה, אלא גם מנהגים ומעשים, ומעשים בדינים, בפלפולים ובסברות. כל הדברים האלה לא נותנים תחושה של משהו מוצק, נשגב, אלוקי, שמיימי, אלא משהו אפילו נראה ארצי ביחס, ואולי אפילו מקריי ביחס, הרי מנהג ודבר שהתגלגל ובא, ויש מנהג, פה נהגו, פה לא נהגו, הולכים לכם מנהג. מה האמת? לפעמים לא מכרים. מנהג שהוא נהג על פי חכמים, והנה נוצרו מנהגים שלנו, אנחנו יודעים היום כך הרבה מנהגים בקהילות ישראל. כן, מנהג ישראל תורה, כמובן, לא באותה מדרגה, לא תורה איתה, אבל זה ככה, התורה מסודרת, בסופו של דבר ארוחה ככה. באמת גדולה יש בסך. מנהגים מעשים בדינים בפלפולים, גם פלפולים, באותו חלק של תורה שכמעט מתרחק מן האמת. ואתה רוצה, נגיד, הרב כותב מקום אחר על זה, שאתה אמרת, יש קושייה ממקום למקום, או קושייה מהסוגיה לרמב"ם וכדומה, אבל יש הרבה תירוצים. יש תירוצים שאתה מרגיש, זה האמת, אין תירוץ אחר. זה הפשט, זה ממש... אבל לפעמים יש דוחק, אתה לא רואה כזה מין תירוץ. והיו כל מיני כיווני הסברות, אפילו הסברות מפולפלות, קצת. וזה אמת של תורה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וזה כל נערה ונערה בשבעים פנים לתורה, וזה גם תורה, זה תורה. זה הופעת אור של תורה. לא נחשוב, יש רק אמת אחת, וכל מה שאנחנו פה יושבים בסדר, וכל חברותא אומר משהו אחר, ומה פה בעצם אנחנו מגששים באפלה, כי אולי אף אחד לא אומר את האמת, מי אמר, אנחנו בדיוק לומדים קצת בישיבה. בירועים של תורה, זה חתיכות של תורה, מדרגות של תורה. יש בספר מישרים, המלאך הגיד לבית יוסף, בית יוסף היה לו מגיד. בשמיים היה מתגלה, היה לו אומר לו לפעמים דברי תורה. משהו, מרגע, מחבר השולחן ערוך, היה לו מגיד שמיים. הוא כותב לו, הוא אומר לו שמה שאתה פירשת בבית יוסף, שם בהלכות חציצה, בתבילה, שם ביורו ביער, היה שם איזה קושייה על הרמב״ם. בית יוסף בכלל, ולפחות מידע ומקראות, מעריך, מעריך מאוד מאוד מאוד. לא יודע, חביב היה עליו. ויש שם הקושייה לרמב״ם, מביא הבית יוסף שלושה פשטים. הבית יוסף מביא שלושה דרכים, שלוש דרכים, ליישב את הרמב״ם. אז הוא אומר לו, המגיד, אין לך מושג כמה שמחים, ופמליה שמעלה, מכל מה שכתבת, מכל הדברי התורה שלך, אף על פי שפשט לא נהיו האמת, הוא אומר לא, אף על פי כן, הכל מאוד חביב. השולחן ערוך לא פסק את הפשט הזה. לא בשמיים, לא החשבון הזה. אני רוצה רק לומר, שמה ש... סברת, קודם כל זה, הכל כל כך חביב. הכל אמיתי, אבל זה לא, אם הפשט ככה, הפשט ככה. לא, אם אתה חתרת לאמיתה של תורה, ואמרת את זה, ולפי מה שמונח לפניך, אפשר להגיד את התירוץ הזה, וזה רמב״ם. זה לא ליישב משניים גמרא או משניים משנה. ליישב רמב״ם. למה לא יתגלה אליו הרמב״ם, מכל המגיד הזה, יגיד מה הפשט? לא. הרמב״ם כתב, אנחנו למור, עכשיו הרמב״ם לפנינו חלק לתורה. אתה רואה פשט ברמב״ם ככה, אז זה אמיתי ככה, הרב יוסף מבין ככה פשט ברמב״ם, אתה יכול לפי הפשט הזה לפסוק. דרכה של תורה. פוגשו את האור העליון, המרומה מכל אלה. באמת האור העליון מרומה מכל אלה. הנשמה שבתורה היא באמת לכאורה מעל, היא מוחלטת יותר, היא מקודשת יותר. התוכן האלוקי ש, שבסופו של דבר גימורו יוצא לפועל דרך הסברות הפלפולים האלה הוא הרבה יותר נסגר. הרי ניקח איזה מצווה, איזה חג, איזה מה, אנחנו רואים יש את היסוד השמיימי, יש את מנהגי ישראל, איך בדיוק? כן, אנחנו, סתם אני לא, אני אקח מצוות לולד, מצוות דאורייתא, ודאי גדולה ונשגבה. ההערות השמיימיות שיוצאות מן הכוח אל הפועל על ידה, בטח למעלה מכל שיעור. אנחנו נוטלים לולד, אנחנו מנהגים, איך מנהנים, ככה או ככה, יש מחלוקת בזה. יש את הנדלה, יש את הארי הקדוש, וככה. אחר כך מגיעים להלל, גם כן מחלוק, איפה מנענים בהלל, איך? אז אתה יכול לומר, זה ודאי לא דור הייתה כבר. זה כבר, אז מה? אבל ככה כלל ישראל, מקיפים בלולה, וכולי. אתה, כלל ישראל, כך אחרי זה את המצווה הזו, עושה כל חפצה של אמת, דעקור אור, אור אלוקי, איך כלל ישראל קיבל לתוכו את ה... השמיימיות המופלאה של המצווה הזאת, איך הוא נהג לקיים אותה, איך היא מתיישבת, וככה, ואסור לשנות, כי ככה, 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 בסופו של דבר זה שיתקבל ככה, זה אומר שככה באמת, האמת מותאמת, ככה להתקבל, להיות מונהגת בנו, וככה היא מהירה ביתר שלמות, וככה זה כמובן מדרגות, מי שלא יכול, אז יש דאורייתא, יש דרבנן, יש מדרגות, אבל אף על פי כן, נראה לדוגמה וככה בכל נושא. וזה, השמיימיות הזאת מופיעה ככה. את האור העליון המרומה מכל אלה, הוא מתרחץ בו, אמרנו שזה לשון נשענות, זה נושק בו, זה משיק אליו, משתעשעים הם יחד. השעשוע זה עוד יותר מאשר נוגע. נוגע, אם הוא אומר...
מה זה לשון מתרחץ?
אני אביד לרוחצן, זה אני בוטח בו, שם יש בנכון, אתה יודע שמי, הגיע להרחיסנה. נכון, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, אז זה מין... ככה אני לוקח את המגזרת, לא הסתכלתי, זה לא נרמי מה זה. אני אומר שזה ככה מושג. נרמי שבו. זה לא מסתר יותר השימוש בזה. ומשתעשים הם יחד. השעשוע, זה אומר לא רק שזה נושק. אם נושק, היינו אומרים, שאיך אומרים, עד פה קומת הניסתר, פה קומת הנגלה, איך אומרים, בעלי הניסתר מוסרים לבעלי הניגלה, מכאן ואילך זה החלק שלכם, אנחנו זה לא קשורים לזה. לא, משתעשים יחד זה אומר שהניסתר שמח מאוד שיש את עולם הניגלה שמתיישבים בו הדברים. באופנים הניגליים, הניסתר צריך, השמיימיות, הנבואיות, הרוחניות צריכה מאוד. זה מפקמין עלה, זה כל השמחה שבה, שהשמיימיות הזאת היא אמת, שארצה מסוגלת לחתור, להאיר את המציאות, לתקן את עולם הזה, ולהתיישב כל כך יפה במציאות. כמו שכמובן גם הפוך, ודאי שהסברות, והנקלה, וההיגיון שמולך, והיישוב של הדברים, השולחן ערוך, ודאי מקבל את כל תוקפו ועוזו ושלמותו בזה, שהוא בעשייה הזאת כל הזמן נושק באורות ובפנים שחבוי בתוך כל זה. ובזה אתה מתחבר, ובזה אתה מתמלא, והשכלול משתלם, והחיבור שמיים הארץ נעשה בדווקא ככה. יש באורות הקודש, חלק א', הלכות חבה על חיבור נתלה ונסתר, וחבוי וגלוי וכולי, וכמה זה חשוב, הרב מאוד העריך בזה במקורות אחרות.
אתם רואים לכאורה שיש סתירות. כשהקדוש ברוך הוא פוסק, הרב הביא את הדוגמה של המגיד שאומר שזה היבט והפוסק אחרת, וכשהקדוש ברוך הוא אומר...
אנחנו הזנה אומר, כאשר מדובר בעולם ההלכתי, אנחנו אומרים לא בשמיים, ולכן הסדר הוא בדרך כלל שיש סתירה בין הניסתר לבין הניגלה בעולם ההלכה, סתירה ברורה. הולכים אחרי הניגלה, וכאשר הסתירה לא לגמרי ברורה, יש אפשרות לפרש ככה או אחרת, אז אני לא מדבר על הניסטר, אנחנו מדברים על הניסטר, שאתה מדבר זה ניסטר שאומר גם מה לעשות. זה לא תפקידו של הניסטר. ניסטר בעצם עיקר תפקידו להסביר את העולם הפנימי, ולא לקבוע במציאות המעשית מה. זה יש תורה שבכתב את החלק המעשי, נכון? אותו מחבר, מרן שהוא מחבר השולחן ערוך, ידע גם ניסטר. השולחן ערוך, הוא כתב שולחן ערוך. לא הכניס בפנים, זה עובד לפי כללים, זה ברור. יש קומה אחרת. הארי הקדוש, הוא היה חרוט על השיט המקובצת. הם נרדו במצרים ביחד. אז השיט המקובצת תחשוב שהארי הקדוש כותב את זה. אז מה? אז בשיט המקובצת אין שום ניסטר. זה יכול, זה לא, אין סתירה בין הדברים.
אבל הרב אמר לכל שהחידוש הוא שאפשר להתעסק באורות שמשתלשלים עד ההלכה, החידוש הוא שאפשר להתעסק גם בכלים שכליים ומוכרים לנו. לכל הפשטות.
אבל אתה עוסק בזה, צריך להבין, אתה עוסק בזה באותו פן של התכלים האלה שמתורגם למציאות המעשית. כשזה מתורגם למציאות המעשית, זה מוכרח ללבוש את התפקיד, את הפושט, איך אומרים, מתלבש עכשיו בחליפה אחרת. הוא עכשיו צריך להניג את העולם המעשי. קצת נתנו איזה פעם משל, שהוא מאוד חלקי, אבל הוא קצת נותן משהו. אמרנו שיכול להיות מישהו בעל השראה, והוא מתכנן איזשהו ארמון, הוא מתכנן איזשהו עיר שלמה, אדריכל כזה, אולי סופר אדריכל, שהוא פה מתכנן את הגינות ואת את המבנים ואת הגבהים ואת הכל וזה וזה וזה. ואחר כך מוסרים את זה למהנדסים ובנאים ואנשים שהכישרון שלהם הוא שונה. צריך הכישרון להיות שונה. אם אתה בעיני רוחך תדמיין פה שהקיר עומד אז הוא לא יעמוד. אם לא מחובר בחומרים הנכונים לקרקע, הוא לא יעמוד. מצד שני, אם רק תיתן לפועל עם הטוריה לבנות את היצירת נופת הזאת, הוא בחיים לא יגיע לזה. הוא מאבן על אבן, מה שהוא רואה לפניו, ולא יצא לך מה שאתה רוצה. אבל שתי זוויות הסתכלות, וזה מוכרח להימסר. אותה אמת גדולה, היא לפעמים, כן, היא מכתיבה משהו. הרוחניות שזורה בתוך העולם ההלכתי. לפעמים אנחנו לא מבינים, בשורשי הסוגיה יש אקסיומות, יש הנחות יסוד, שאותן לפעמים אנחנו לא יכולים להסביר. גם הסוגיה כולה הלכתית. ואתה רואה בהנחת יסוד של הסוגיה כמה הנחות יסוד, שכל הסברות יוצאות משם, וזה אתה לא משנה. או שזה הלכה למשה מסיני, או שזה גזירת הכתוב, או שרואים שחז"ל ככה הבינו בתור הנחת יסוד. הרב כותב בגלל תקוף ג' שראשוני מוסרי תורה שבעל פה, היו גם נביאים. היו גם מסרה ליהושע, ישוע, זקנים, זקנים ומביאים. אצל הראשונים היה להם את כל הכל, את כל התמונה, קרוב מאוד לשורשה. אז לכן היו ברי אחי, בשורשי החציבה של תורה שבעל פה, שיוצאת לדרך, שזה יהיה לגמרי מותם לרוחניות. אבל מכאן באילך זה מתנהל לפי כללים שאני אגיד. וזהו. הניסטר לא מתהלך לנו בתוך ה... לא בשמיים היא. לא בשמיים היא. המגיד כל שכן לא בשמיים. ושם התגלה בת קול, גם אמרו לא בשמיים היא. אז המגיד של הבית יוסף עוד פחות. והגרל לא רצה לשמוע מגיד. לא רוצה מגיד. רק בעמל תורה. טוב. בסדר. כן. ואור חיי העולמים מתמלא זיו ועונג גדול מהפגישה התמידית הזאת שבה לכוח העוסק בתורה לשמה שעושה שלום מתומליה של מעלה ופתומליה של מטה. אז כן, זה מה שאנחנו רואים, אתה בתמונה, אתה לומד תורה לשמה, אז אתה שמה, אתה חי את כל החיבורים האלה, אתה חי את השעשועים העליונים האלה, גם אם אתה לא משיג את זה באמת, אתה עוזר לזה לבנות. אתה בלימוד תורה לשמה, מתוך מלוא הכוונה התורה, ליישב את האמת בסוגיה, ולקנות וללגום לגימה אחרי לגימה, מהאור האלוקי המקופל, בכל סוגיה וסוגיה, עוד חתיכה של אמת, עוד חתיכה של יושר, חתיכה של אמת, שהיא שמיימית מאוד מצד אחד, יוצאת מכיוונו של עולם מצד אחד, מצד שני כל כך מתיישבת בקרבנו, כל כך אנחנו מבינים אותה, כל כך היא נקנית בקרבנו, כל כך היא נבנית על ידינו, אנחנו כל כך מתחברים איתה, מתמלאים ממנה, זוכרים אותה, משנים אותה, מתלכדים בה, אז אנחנו בעצמנו נהיים חלק מהחיבור הזה, שהשמיימיות הנסגרה הזאת, היא בעצמה מתלכדת בנו, ופועלת ופוגשת אותנו משורים מסוימים. הרב יגיד בפרקים אחרים, אני לא, זה לא, לא כאן, נגיד יש פרק שנקרא אותיות התורה אפילו, פרק A, שהרב אומר שפעמים עם סייעתא דשמיאות כאלה שמגיעות לאדם בהשגה שבאות מאותם השורשים שמתחבר את הנשמה שלו כשעוסק בתורה עם שורשי התורה, מקומות שלהבין ולהשיג אותם הוא לא יכול. אבל זה מתנות אלוקיות שמגיעות מאותו זה שאדם עסק בתורה לשמה, האם הוא זוכר דברים הרבה. אז יש שורשים שבעיסוק בהם אדם נעשה מואר דרך זה, וזה חי, זה חי, זה כל עומד. וצריך כך לדעת, זה נקרא לעסוק בתורה. זה נקרא, וזה לא שאתה תחפש דבקות ולא את האמת בסוגיה. צריך לחפש את האמת בסוגיה, משום שהאמת בסוגיה זה הדבקות הכי גדולה. ולהביא לי את ההיגיון ואת היושר ואת האמת הישרה והדקה והמכוונת הזאת, זה להשאיר באמת את ההערה האלוקית עד שמה. זה להתלכד עם זה.
כל זה
נכון כשאדם באמת הצליח לכוון את האיום שלו לשורשים. אבל כשאדם עמל והגיע לפגוש המהר"ל בהקדמה במקום ואהבת ועייבת, איך זה נקרא? נכון. אנחנו מברכים לעסוק בדברי תורה. המהר"ל מסביר את זה. למה? לא בטוח שאתה תכוון לאמת. ויש כאלה שאפילו טועים, מה קורה, במקום אהבת, עייבת. אז אני חושב ככה, בזהירות רבה. דבר ראשון, יש אפשרות לומר שזה אפילו גוזמה קצת, אם כי שהמהר"ל נותן לזה שם המשמעות, זאת אומרת, הכוונה היא עד כדי, עד גבול זה. זאת אומרת, ייתכן שאתה לא מכוון לפשט הכי מכוון, אבל כל שאתה לומד, ודאי תורה שבכתב, תורה שבכתב, כל מה שאתה קורא זה כבר לימוד תורה. ותורה שבעל פה, אז מצוות לימוד תורה, ברור שאם אתה חושב שאתה קורא כאן יפנית, או שאתה חושב שאתה אומר כאן איזה אי רצון, אתה לא יודע שזה סוגיה בלימוד, אז זה לא נקרא לימוד. אבל אם אתה מבין את הקושייה ואת התיאוף לפי כלי ההבנה שלך, אף על פי שזה לא במלוא העומק, התורה מספיק רחבה שזה ייחשב לימוד תורה. יש מדרגות בלימוד תורה. יש מדרגות בלימוד תורה. יש ביטול תורה, הרב אומר, יש ביטול תורה באיכות. מי שמסוגל ללמוד תורה באופן יותר עמוק, הוא לומד באופן חלקי. מי שמסוגל ללמוד במדרגה גבוהה, הוא לומד במדרגה נמוכה. מי שלא מתייגע ועמל, ובגלל זה הוא לא מכוון למת העמוקה של תורה, זה פחות. פחות באיכות לימוד תורה. זה נקרא ביטול תורה ביחס, אבל זה עדיין בתוך התורה. כיוון שהתורה נמסרה, לימוד תורה זה משהו לפני עצמו, אז כל מה שיכול לחשב לימוד, באיזה רמה שהיא, באיזה מישור שהוא, זה מתחבר במידת מה אל אותו אור אלוקי שנמצא בתוככי הדברים, ששבעים פנים לתורה זה מכוון, ואפילו עד אותו פן שהוא ברחי להיאמר. נכון שאתה, נגיד, תרצת דברים שניתנים להיאמר, אלא מה אחר כך יש קושיה ממשנה אחרת, ועל ידי זה בעצם נסתר מה שאתה רצית לומר, זה לא עושה שזה לא נחשב בכלל לימוד תורה. כי לכיוון שבעצם ביישוב שני הדברים האלה, נכון היה לומר מה שאמרת, אז זה כבר נקרא לימוד תורה. כך צריכים לומר, אף על פי שוודאי לא, השאיפה היא לא לייצר בזה, ויש המון מדרגות. לא צריך כל, לא, לא, לא כתוב שאת כל אחד צריך להיות משה רבינו. אין ספק שאין מה להשוות את מה שהביא משה רבינו בתורה, ומה שכל כל אחד מאיתנו יכול להבין בתורה, אבל ביחד זה נקרא לימוד תורה, מברכים על זה את כל ברכות התורה. נראה לי שוואהבת זה קצת קיצוני, או שיש לזה על כל פנים שכר מצד השאיפה, מצד הרצון להידבק בתורה. אבל לומר שכאן באמת נוצר לימוד, כאשר הוא אומר הפוך, זה באמת קצת, התוצאה היא לא לימוד. יכול להיות שמבחינת הרצון שלו, המקוונות שלו, זה שזה נקרא לעסוק, זאת אומרת שכל ההשתדלות בדבר בכלל המצווה. להקריב, כל זה שבאמת הוא למד, לימוד תורה זה לא נקרא. עיסוק בתורה אולי זה נקרא. אני אומר שתי אפשרויות במסבר המהר"ל כאן, במסבר הגמרא. אני לא אומר לנו פעם שבחוץ לארץ, אם מברכים ברכת כהנים, אז מישהו שאל את השירים, מה זה ריחונקה? מה זה ריחונקה? לא ידעו מה המילה הזאת. מה, לחנוק? מה זה מה שאתה... זה על הגויים הכוונה. אבל אין משכה אחת לה, שהיו מתפללים, לא בטוח שהיו מבינים מה מתפללים, כל אחד. שם תפילה יש על זה, אדם מתכוון לברך את עם ישראל, יש חלק מבין, חלק לא מבין. תחשי תפילה, אדם מתכוון ללמוד, ודאי שוב פעם הכוונה, יש מדרגות, ודאי שיש מדרגות. טוב, אני, בסעיף הבא אין לנו זמן. אני רק אומר, אין לכם כבר קצת את מה שפה, אחד מהדרכים של עסק התורה לשמה הוא להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים. כל מה שמתרבה אור התורה ואימת ליבתה וכבודה בלב אחד מישראל, הרי הכוח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ. זאת אומרת, אנחנו פה, כל החצי השני, או לפחות עד סעיף ו', הסעיפים האלה דל ודי ו', הם באמת באים ואומרים שלימוד תורה לשמה הוא לא רק מחיה את התורה ואת האור האלוקי שבא בתוכנו, אלא גם מחיה בנו את כוח כנסת ישראל וממלא ומעשיר את כנסת ישראל באוצרות של תורה, שזה בעצמו גילוי כוח החיים המיוחד שיש בכנסת ישראל, וזה משלים לנו את התמונה של לימוד תורה לשמה, ונצטרך לייחד בזה זמן בפני עצמו בעזרת השם הפעם הבאה.